תודה רבה. שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו בעזרת השם ננסה לברר את הדין שאנחנו עוסקים בו הרבה בזמן קיץ, איסור צרת ערווה בתוך המסכת. אני אסביר יותר. אנחנו עסוקים בבירור מצוות טיבום, המשמעות שלה, התפקיד שלה והסייגים שלה, לגעת קצת בסוד הגדול הזה של הופעת סדרי הנשמות, עולמות נסתרים כאלה. ובתוך זה אנחנו יודעים שיש לנו דין, המשנה הראשונה במסכת יבמות מדברת על זה שיש 15 נשים שאנחנו לא יכולים לייבם אותם, בעזרת השם שלא יצטרכו לייבם אף אחת, אבל שלא מייבמים 15 נשים שלקוחות מהפרשה, יש פרשת ערווה בתורה, 15 נשים שיותר, נשים שאי אפשר להתחתן איתם, אסור להתחתן איתם, זה איסור כרת. ואם אישה כזאת תופעת לייבום, אז גם היא פתורה מייבום, וגם צרתה, וגם צרתה עד סוף העולם. לא רק שהיא אסורה לייבום, אלא גם מי שנשואה ביחד איתה, וגם מי שנשואה ביחד איתה, היא התייבמה למי שמותר לו, והיא עצמה יש לה עוד צרות, אז גם הם זה ממשיך עד סוף העולם. מאיפה הגמרא לומדת את זה? אז הגמרא בהתחלה לומדת את זה מגזירת הכתוב, מאחת העריות ברשימה, זה אחות אישה. בתוך הפרשה כתוב, אישה לאחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, והגמרא מבינה שהמילה עליה היא באה בשביל ללמוד גזירה שווה. כתוב יבמה יבוא עליה, וכתוב לא תיקח אישה, לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה. זאת אומרת שעליה, יבמה יבוא עליה, לא כולל את אישה אל אחותה. זאת אומרת, עקרונית יכול להיות שהייתי חושב שמצוות ייבום היא חלה גם בעריות, כי מצוות ייבום זה אשת אח, אשת אח זה ודאי עריות. הייתי חושב אולי טליה ואמינה שגם בעריות אחרות. איך התורה מלמד אותי שלא? מאחות אישה. אחות אישה זה ערווה מאוד מיוחדת. מי מפנה את תשומת לבנו לזה שזה ערווה מיוחדת? תוספות, כולכם למדתם את תוספות, נכון? אחות אישה. תוספות קצת מופתע כביכול, הראשונים האחרים לא שואלים את השאלה הזאת, אבל תוספות שואל, הוא מופתע לגלות בתוך הרשימה גם את אחות אישה. למה? כי אחות אישה זה ערווה מיוחדת, היא בת חלוף. בת חלוף. ערווה זה מהות, ערווה זה אישה שבאופן עקרוני לא יכול לבצר קשר של בית, קשר של שכינה, בינה לביני. לנצח, זאת הגדרת המציאות. ואחות אישה, התורה אומרת במפורש, לא תקרח, אישה יכולת לגלות ערוות עליה, בחייה, כל עוד היא חיה, אז האיסור הזה חל, וכשהיא לא חיה, אז אפשר להתחתן עם אחותה. יש פה משהו שנראה לי לא מהותי, זה יש משהו שנראה תלוי בגורם חיצוני. אם זה בת שלי, אז זה לנצח תהיה הבת שלי, אם זה אמא שלי, לנצח היא תהיה אמא שלי. אבל אחות אישה, היא לא לנצח תהיה אחות אשתי, אחות אלמנתי, ואף על פי כן מותר מכאן תוסות יוצא לשאלה שלו על, אז למה לא נדע? שאלה שראשונים אחרים הוא בכלל לא קשור. נכון? אתם עסקתם כולכם בסוגיה הזאת, ואני לא אפתח אותה כאן. אז אני רוצה קצת לגעת באיסור המיוחד הזה, שלמרות שהוא יכול להיות בר חלוף, בכל אופן הוא קשור, הוא קשור לשימת העריות. יש משהו בערווה הזאת שהוא שונה. גם התורה אומרת לצרור. התורה לא מסבירה בשאר העריות מה סיבת האיסור. פה היא אומרת לצרור, למה לא תיקח? שלא תיקח לצרור זה טכני שתהיה צרה, אבל המילה צרה היא מילה עמוסה בתוכן, היא מנגנת לנו משהו, לצרור. לצרור זה נשמע, המילה צרה נשמעת משמעות לא טובה, יש בעברית עוד משמעות למילה צרה. צרה זה תעוקה, ככה אונקלוס מתרגם. לא תיקח להעיק, זה מעיק, עושה לי צר, לא נעים. בטח לא נעים, כל שתי נשים בבית אחד זה לא נעים, גם אם לא אחיות. מציאות מיוחדת מחזל אפילו קודם כל מפשט הפרשיות ומחזל ומהפרשנים, משהו שזה ששתי אחיות מותרות, סליחה, שתי נשים מותרות, זה ממש לא לכתחילה, ממש לא לכתחילה. אנחנו רואים שכשהתחתנו עם עוד, אברהם מתחתן עם הגר רק בגלל ששרה קרה, ויעקב מתחתן עם לאה כי הוא חושב את רחל, ואחר כך עם בלעה וזלפה, ובלעה לפחות ראה כי לרחל אין בנים. חז"ל אומרים, מדרש שמואל אומר על אלקנה, שיש לו שתי נשים שמהלשון של המדרש משהו שזה בעיה, כן, כי חנה הייתה עקרה ולא נולדה עוד. בסדר, יש מלך שנושא, יש מצבים אחרים, בעיקרון זה נכון לפי, לפי התורה זה מותר, מדאורייתא ודאי מותר, זה חרם דרבנו גרשום, היום אוסרים וכולי, אבל, אבל גם זה מציאות שהיא מסובכת, וכשאנחנו מכניסים שתי נשים, שתי אחיות לבית הזה, זה נהיה עוד יותר מסובך. מה זה נהיה מסובך? מסובך ברמה של אחיות. למה? כי זה לצרור, למילה לצרור יש שתי משמעויות, תשאל, זה צרה, וגם הרב בועז אביטל אמר לי על הפיוט בשבת, בורחת לי השורה, איך זה מתחיל? זה הסוף, אבל איך זה מתחיל? איך השורה הזו מתחילה? היום כבר שאלתי את זה כמה פעמים וזה בורח לי, אבל ישאל אחותה לצרור לגלות על יום שיחתי, זה נשמע לנו, ישאל אחותה זה נשמע טוב, בשבת זה כוונה. אתם לא רוצים שאני אתחיל לשיר את זה עד שאני אזכר ב... בשורה, אבל 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 שם שם זה במשמעות אחרת, שם משמעות לצרור, שם זה משמעות לחבר, כן, כמו צרור מפתחות, נכון? צרור בגדים, צרור זה ביחד, ביחד. בשבת אנחנו רוצים לחבר את המשפחה, יש משהו בשבת שזה צורר, יש גם צורר היהודים, אני יודע, זה משמעות הפוכה, אבל יש גם משמעות חיובית. בוודאי משמעות חיובית, בשבת זה משמעות חיובית. וברור שאלישה לאחותה, פייטן לוקח את זה מהפסוק. זה לא במקרה מילים דומות. אלישה את אחותה לא תיקח לצרור, הוא אומר, תיקח לצרור. תיקח לצרור, והפייטן הזה של הפיוט הזה, הוא משתמש הרבה פעמים במילים, לא לפי המשמעות שלהם בתנ"ך, נכון? כמו מערו את המענה לעשות את דבר אסתר. אז יושב על הפסוק במגילת אסתר, מערו את המן, אבל פה הוא מדבר, תביאו את הכסף, תשקיעו. דבר אסתר זה המשתה. אז הוא לוקח את המילים פה ומשחק איתם, ובכל אופן הוא חושף לפנינו משמעות אחרת של הפסוק הזה. שאלה יכולת לצרור, זה לא תיקח לחבר אותם ביחד, לא מישון צרה. אני בכלל לא בטוח שצרה זה צרה. את המשמעות הראשונה, פסיכולוגית, אנושית, זה קורה הרבה. ולכן... תודה. לעמל כי רואו נתי ברכתי, אישה יכולתה לצרור, גאות יום שמחתי. זה משהו שזה חיובי, ברור זה חיובי, זה פיוט משבת. אבל לנו, כאילו זה נשמע, זה נשמע, זה לא קשור אלינו, להתחתן עם שתי נשים. זה לא שייך תרבותית, נפשית, רוחנית, זה לגמרי לא רלוונטי. באמת הרבנות הראשית, חרם דרבנו גרשום, שהיה לו כוח, מאיפה היה לו כוח בכלל? תמיד חכם מחרים חרם, מה הסמכות שלו להחרים? אבל בכל אופן הוא החרים ל-500 שנה, וקהילות רבות מאוד, רוב גדול של עם ישראל קיבל את החרם הזה, והעריך את זה, ה-500 שנה חלפו מלפני 500 שנה. והעריך את זה, והיום הרבנות הראשית, אחת התקנות הראשיות שלה, זה כמו שלא מייבים, רק חולצים, אז ככה גם חרם דרבן גרשם, יש בו חלות של דין על כל... צריך יותר מהרבנים, דברים מאוד חריגים, אז לגבינו זה לא רלוונטי בכלל. זאת אומרת, אין לנו יכולת נפשית בכלל להכיל דבר כזה שנקרא שתי נשים בבית אחת. זה משהו בלתי נתפס מבחינת היכולת שלנו. אבל בימים שזה היה, אז דוד המלך נושא 18 נשים ושלמה בכלל, זה לא, צריך נשמה, נשמות מיוחדות, מקימים... אנשי התנ״ך זה לא אנחנו, אנשי התנ״ך זה נשמות מאוד מאוד עליונות, מאוד כבירות, שבשביל להופיע אותם צריך כמה אנשים, ויכול להיות שהם, תאר לעצמי שהם, זה היה מרומם מאוד, זה היה גדול מאוד, זה היה יותר במשמעות של לחבר. הרי איסור צרת ערווה, זה המשמעות שלה. איסור צרת ערווה, המשמעות שלה שהן מחוברות, ולא שהן מעיקות אחת על השנייה. למה צרת ערווה אסורה? כי כשאתה מתחתן עם צרת ערווה, הייתי מתחתן גם עם הערווה, זאת אומרת, משהו מהערווה צרור בתוך הצרה שלה. אתה לא אומר, יש אישה שאסורה עליו, יש שמותה, זה לא שתי מערכות, זה בית אחד, בתוך בית, יש בית אחד. כל הבית הזה צרר, כמו את המפתחות, צרר את כל הנשמות האלה, לישות אחת. שוב, ישות שאנחנו לא יכולים להבין בדורות שלנו, אבל יש פה ישות אחת, ולכן אם... בצרת הבת יש משהו מהבת שלך, משהו מהבת שלך צרור בתוכה, קבוע בתוכה, וזה נמשך לנצח. אז תמיד אישה אל אחותה, גם כשהן לא אחיות, קשה לנו להבין איך מכניסים אותה לבית אחת. אבל כשהן אחיות, אז זה מסובך. לא רק זה מסובך, גם אפילו הראשונים מביאים שזה משליך לאב ורחל. הפסוק הזה, אישה לאחותה לצור... דיברנו על זה שזה חריג בעריות, כי זה בר חלוף, כי זה לא קבוע. יש חריגה שהרבה יותר צועקת, שאנחנו נולדנו ככה. בית ישראל קם על אישה אל אחותה תיקח לצרור. זאת אומרת, יעקב נושא את רחל ואת לאה. יעקב נושא את רחל ואת לאה, וכולנו נולדנו מהאישה לאחותה לצרור הזה. כולנו נולדנו משתי החיות, ובאמת היה בית עם הרבה ברורים. אני מחפש את המילה הכי עדינה שיכולה להיות שם. הראשונים מבינים, ותקנה רחל באחותה. בסדר, רחל מקנה באחותה, לא במובן הנמוך, לא במובן האיש המידותי המקולקל, במובן של... של לגדול, של לאה מראה לה איך אפשר לגדול ואיך אפשר להתרומם ואיך אין צדיק שאינו מתקנה מחופתו, שאינו נכווה מחופתו של חברו. אבל באמת זה בית מאוד מאוד מאתגר. יש את החלומות של יוסף ויוסף ואחים שזורקים אותו לבור, ויש בירורים, יש גם באנשים הכי 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 צדיקים. זה לא צריך, חבר'ה, הם לא אנשים הכי צדיקים, זה הרבה מעבר לאנשים הכי צדיקים. גם שם כשהבית נמדק, אבל שם זה גזרת הכתוב, שם אלוקים קבע שאנחנו ניוולד. אז זה גם נולדנו מתוך דבר כזה, נולדנו מתוך אישה אל אחותה, וגם זה בר חלוף, וגם זה שנולדנו מתוך דבר כזה, שוב, זה יצא אלוקית, זה לא נולדנו מתוך עבודה זרה. זה שהקדוש ברוך הוא מדריך ככה את יעקב אבינו, אז משהו, יש שם משהו שהוא לא תמה בעצם אותו, נפסק להלכה שזה עריות כמו כל שאר היו, זה לא קשור נידה וזה, אבל יש שם משהו בפנים שהוא קצת אחר. אז אני רוצה ללמוד כמה פסקאות שאני חושב שיעזרו לנו להבין מה תמון שם. אנחנו נתחיל פסקה סמכת, קובץ ו' פסקה סמכת, זה האמצעי. הרב מדבר על כל פרשת עריות ובעיקר על אישה לאחותה. אהבת הקרובים ואהבת אישה, אומר הרב, הם שני מיני אהבה שאסורים שיגעו זה בזה. שני סוגים אחרים של אהבה, של חיבורים, של קשר נשמות. אהבת משפחה ואהבת האישה שאיתה אני מתחתן. למה? כי למה אסור שיגעו זה בזה? למה אסור להתחתן עם קרובה? בקרובות שנכתבו בפרשה, למה? כי כל אחד מקלקל את חברו ביותו נוגע בנפש וביסוד העולם. האהבות האלה כשמחברים אותם, אז זה אהבות שהן צוררות זה את זה, זה אהבות שמעיקות זה, זה אהבות שחוסמות זה את זה. זורמות אלה שתי אהבות כל אחד במסלולה מיוחד. והן על ידי שיתוף השפעתן בונות העולם. כשיש לי אהבה אישה ואהבת קרובים, כשאני מאפשר לאהבה שלי לזרום בשני הנתיבים האלה, עוד מעט תפתח את זה קצת, אז הם באמת בונים את העולם. לעומת זו, כשהם באות בערבוביה, כשזה ביחד, כשזה מופנה לאותם אנשים, באופן שאי אפשר לכל אחת מהן להתפשט כראוי, אז מה קורה להתנגשות הזאת? הן עוצרות, חוסמות את כל טוב העולם, וממלאות חשיכה את הנפש האישית שלי וגם את המציאות, גם את העולם. וכוחות הדין ועזם מתפרצים בתומעה רבה וקצף נורא לשבר ולחלות, וזה סוד איסור עריות שער בשר. כל איסור העריות שער בשר הוא נעוץ בזה שיש שני מיני אהבות. מה זה אהבות? אהבות זה היכולת שלי לא לחיות רק את עצמי, היכולת שלי להיפתח ולהכיל בתוכי מרחבי חיים אחרים, ליצור בריתות כאלה לגדול, להיות יותר ויותר כללי, לגעת במקומות יותר ויותר עמוקים. ויש שני נתיבים כאלה, אחרים לגמרי. יש את התא המשפחתי שלתוכו נולדתי. יש איזה סוג של שיתוף שמעצים בתוכי את מי שאני. אלה האחים שלי, אלה המשפחה שלי, אלה החינוך שלי, זה הדרך שלי, זה השבט שלי, זה המנהגים שלי. אהבת משפחה זה אהבה שמעצימה יותר ויותר ויותר את השיוך שלי לשורשים האמיתיים שלי. ואהבת אישה פותחת אותי בדיוק למקום אחר. אהבת אישה לוקחת את האני שלי ומפגישה אותי עם אני אחר, עם זרם אחר, עם אות אחרת בתורה, עם פרשה אחרת, עם חומש אחר, עם שורש אחר. כשהם מתחתנים אז באים פה שתי עולמות, ודאי שתי עולמות, שתי עולמות מאוד מאוד שונים, כמה שננסה שמי מתאמים, הם ברוך השם מאוד מאוד שונים, ויש פער אדיר ביניהם, ובפער הזה שוכנת השכינה, שכינה ביניהם, שם היא נוכחת. אהבת אישה זה להשתנות, זה לא שאני אשתנה, זה איך לוקחים אורות שונים ומייצרים מהם צלילים שונים ומייצרים מהם מוזיקה חדשה, מנגינה אלוקית חדשה. אני נפגש עם האחר, עם האחרת, ושירה חדשה, שילוב מיוחד שלא היה כמוהו, גוונים כאלה, זה שילוב גוונים, שילוב צלילים, מגלה לנו מפגש חדש עם השם יתברך, מפגש חדש. אני צריך להיות אני, והיא צריכה להיות היא, זה אהבת המשפחה. ואם אנחנו מערבבים את זה, אז אנחנו מקריסים. אני לא מחובר לעולם אחר, ואני לא מחובר לעצמי. אני לא מחובר לשום, אסור שיגעו זה בזה. זה הקלקול הוא בנפש, ביסוד העולם, זה במקומות הכי פנימיים, במקומות הכי עמוקים שלי. לגלות אהבה זה להתחבר. מעולה, אני צריך להתחבר לעצמי וליסוד שלי, אני צריך להתחבר למציאות, אני צריך להתחבר לעולם. וזה מגדל, זה מפריז, זה מלבב, זה יוצר כל כך הרבה חידושים, וכל כך הרבה גילויים, וכל כך הרבה זרמים, זרמים, אנחנו סוללים מסילות לזרמים אלוקיים אדירים שיזרמו דרכנו. מה קורה כשאנחנו מחברים את שתיהם, בירבוביה? אז זה תוקע אחד את השני. אתה צריך להיות מאוד מאוד עסוק בשאלה מי אני, מי הפרצוף שלי, מי האור שלי, ואז את זה להביא לבית. אבל אם הבית עסוק בפרצוף שלך, ואם הבית, הפרצוף שלך עסוק בפרצוף שלו, אז במקום שנפרוץ, אז הכל משתגע. הכל נכנס למסלולי התנגשות. הכל תוקע אחד את השני, והשלכות הן השלכות קשות, גילוי עריות. מה פירוש המושג גילוי עריות? מושג כזה לא מובן כזה. אנחנו יודעים מה תמון מאחוריו, נכון? זאת למה הוא מתכוון. מתכוון לעבירות שקשורות לחתונות לא תקינות, או קשרים אישיותיים לא תקינים. מה פירוש המילים גילוי עריות? סתם מילולית. אם מישהו שומע את המילים האלה, כל הפרשה אומרת לגלות ערוות. מה זה לגלות ערוות? ערווה זה הידיעה שהמפגש שלנו עם היכולת שלנו ללדת ילדים הוא בעצם מפגש שלנו עם משהו שהוא סוד, אולי זה המילה הכי פשוטה, הוא סוד, הוא משהו נשגב. זה לא איזה מערכת פיזיולוגית שאיש ואישה נפגשים וקורה משהו, זה נצח, הנצח זורם דרכנו, אלוקים מופיע נשמות, הוא חוצב נשמות מכיסא הכבוד ומופיע אותם, הוא מופיע אותם דרכנו, אנחנו יכולים להיות שותפים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם להיות שותפים, לאפשר לגילויי החיים האלוקיים האלה להופיע בעולם. אבל זה משהו עמוק, עמוק לאין חקר. זה קורה בנו, זה מתרחש בנו, אבל אנחנו יכולים להתייחס אל הצדדים האלה בחיים שלנו, בלי אלוקים לגלות, אי אפשר לגלות, זה לגלות סוד, אי אפשר לגלות, יש סודות שאי אפשר לגלות אותם, כי הם אלוקיים. לגלות סוד זה להתייחס בצורה גלויה למשהו שהוא כולו נסתר, ואז אתה מזהם אותו, ואתה לא באמת מגלה אותו. אתה מתייחס בצורה גלויה, כמובן בצורה חיצונית ושטחית למשהו שהוא, סדרי הנישואים, סדרי החתונות הם חלק מאיזה תוכנית. איך אלוקים רואה אותם? לא איך אנחנו רואים אותם. הכל סוד, הכל אלוקים, אנחנו חיים את העולם לפי הנגלה. אבל כשמגיעים לצדדים האלה באישיות, אז יש איזה דום כזה, יש איזה הכרה בזה שאנחנו הולכים פה לעולמות שהם גדולים מאיתנו, גדולים מאיתנו, לנשגבותם, לקדושתם. ואם אדם הולך לעולמות האלה בצורה כזאת של, בצורה שהיא, הוא לא מכיר בזה, הוא לא מוכן להקשיב לאלוקים. הוא מתייחס לזה כאל צד חומרי לגמרי, אז הוא מתנף את המציאות, הוא מתנף את ההוויה. הוא כאילו מגלה, זה כמו לנקוב בשם השם. אי אפשר לנקוב, לנקוב זה לפרש, לנקוב זה להגיד, נקבה שכרך על האתן, אתן, אי אפשר גם מישהו יצעק את שם השם, הוא לא גילה פה שום דבר, הוא רק מזהם את ההכרה שלו. הקדוש ברוך הוא תמיד יישאר נסתר, הוא יישאר נסתר, כי אנחנו חושבים פה משהו שהוא עליון, עליון, עליון. זה סוד שקיים פה, זה סוד שאנחנו מגלים בעצם חיינו, רק לא מפרשים אותו, הוא נשאר סודי. כולנו סודות. אז אם יש מישהו המילים של הרב מספיק קשות, עוצרות את, חוסמות את הטוב מלהגיע לעולם. הן ממלאות חשיכה, דיכאון, ייאוש, בלי יכולת להתחבר לשום דבר, גם את הנפש האישית שלי וגם את המציאות, אווירה תרבותית כזאת, וממילא כוחות דין וזעם, כוחות שליליים, הכל מתקלקל, הכל נהרס, הכל עבירות שחייבים עליהן גלות, וזה סוד היסטוריות שיהיו בשר, משם זה נובע. זה הכללה, אני רוצה להתמקד פה באחות אישה. אז הרב מגיע לשם עכשיו, איסור שתי החיות הוא גם כן פגיעה באהבת האחווה לידי האישות. יש פה גם איזה סוג כזה של ערבוב של שני הדברים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שיקום מן דברו. אבל לא רק על ידי נגיעתם התכופה זה בזה, כי אם על ידי הניגוד שביניהם, שבא גם כן על ידי קירוב יותר מרואי אישה לך אותה לא תיקח לצרור, אני מנסה לחשוב שבעזרת השם שנסביר, ששתי החיות שמתחתנות עם איש אחד מעבר לבעיה של כל שתי נשים שמתחתנו משם. שתי החיות זה שתי בנות שנולדו בבית אחד. הבית שלהם זה השורש שלהם. יש איזו שכינה בין ההורים שלהם. מהמעיין הזה נובעים ילדים, והקדוש ברוך הוא החליט שיש פה שתי החיות. זאת אומרת, זה וריאציות שונות של הגילוי של הבית הזה. יש פה זוויות אחרות, יש פה מנגינות, צליל אחר, לכל אחות יש צליל אחר. אלוקים הוליד את הילדת האחות הזאת ואת האחות הזאת. יש לה שליחות, כל בית הוא סוג של גזע, ככה אני מדמיין אותו, שמתפצלים לנו ענפים, וכל ענף הוא, כל אחד מאיתנו, הוא התפצלות, הוא סיפור אלוקי חדש. קורה פה משהו, דרכנו, דרך הופעת החיים שלי. וכשלוקח שתי אחיות ומחבר אותם לבית אחד, אז חיפשתי יום דימויים כאלה. זה כמו שני ענפים של עץ שבמקום לפרוח הם פתאום מתכופפים ומנסים להיכנס חזרה לתוך הגזע. או לתוך השורשים, כאילו זה הפוך הפוך מהגדילה. הבית הזה בא להתגוון, הבית הזה כמו בא ליצור מתוכו שפע, וכל השפע הזה פתאום כמו איזה גידול סרטני כזה, כמו איזה ציפורן חודרנית, מה שצריך לגדול החוצה, פתאום נתקע לתוך הבשר, נתקע לתוך עצמו. נשאל אחותה זה, אתה בא לחבר אותם, אבל אתה מחבר אותם, אתה מדכא אותם. עם מישהו אחר אני יכול להתחתן. אפילו אם יש אישה אחרת, זה שהיא אחרת, אז מאחר ואחר נוצרים כל האנרגיות שבעולם, זה מפגש בין כוחות. מפגש בין כוחות שיוצר תמיד. כוחות חדשים, כוחות הוא מוליך אותנו, ככה כל הטכנולוגיה עובד, כל אתה מביא להתנגשות ומנתב אותה נכון והיא מגדלת משהו אחר לגמרי. אבל אם זה מקום שהוא צריך לא להתנגש, הוא צריך, אנחנו בשורשים יש לנו אותו שורש, ובחיים אנחנו צריכים ללכת במקומות אחרים. וכשלוקחים שתי אחיות אז הן מדכאות אחת השנייה, הן מדכאות את הכל, זה אין אפשרות בכלל לשמוע שיר חדש. גם את השיר הישן אתה חונק אותו, ואתה במקום שהחיים יגדלו, במקום שזה כמו איזה, אני לא יודע, זה נחל שזורם, נשאב לתוך המקור שלו, משהו עירום כזה ועצוב כזה ונילה כזה, אז אישה אחותה, אתה לא יכול לקחת אותם למקום הזה. אתה צריך לתת לכל אחות המקום שלה. בואו ניקח את פסקה רי סמך ב' בקובץ ב'. הרב מדבר על שתי הערות. קשה להבין את הדברים עמוקים מאוד, אבל מספיק ברמת הכותרת. ההערה שלמעלה מן האותיות המחשביות דוחקת את האותיות ומטשטשתן. אז יש אותיות, אותיות פה זה משל, אותיות זה כל אותיות, כל אות היא מוגדרת, נכון? אם כתבת א' לא כמו שצריך, זה פוסל את ספר התורה, זה שלום. לכל אות יש צורה מדויקת, דווקא ככה, ומשמיעים דווקא רעש מסוים, אם זה עם חריק או עם קמץ, כל אות יש את הגבולות שלה. ויש הערה שהיא למעלה מן האותיות המחשביות. אז הרב אומר, אפילו אם אתה חושב, יש בנו דברים שהם יותר גדולים, הם יותר עמוקים, יותר תמירים מהמחשבות שלנו. קורה לנו משהו. מה קורה לבחור שהוא מחליט לבוא ללמוד בישיבה? הוא עוד לא ידע להסביר את זה. להסביר את זה כבר לצק את זה לתוך מילים, לצק את זה לתוך תבניות. גם כשהוא יגיד מילים, למה הוא רוצה? בסוף הוא יבוא לישיבה. אבל בסוף. זה מתחיל באיזה תהליכים מאוד עמוקים, מאוד שאי אפשר לתת להם הסברים, לא כדאי להיות עסוקים תמיד בלהסביר. זה כל כך יפה שקוראים לי דברים שאני לא יכול להסביר אותם. אנשים מדברים אותי, אומרים, אני לא יכול להסביר את עצמי. איזה יופי, זה עוד, אתה עדיין לא יכול, כי אתה עדיין ברובד מאוד עמוק. קוראים בך דברים שהם מאוד מאוד בפנים, מאוד מאוד עמוקים בך. אחר כך תתחיל גם להסביר אותם, אבל חכה. כמה שתתחיל להסביר אותם זה עוד חלקי, זה יותר, אנחנו החיים שלנו יותר עשירים ויותר גדולים. זה קורה בתוך העולם שלי, זה קורה במערכות יחסים, זה קורה, מה קורה עם עם ישראל. עכשיו עם ישראל קוראים לו דברים, יש עליו מאז המלחמה הכואבת הזאת שפרצה, המלחמה המקודשת הזאת שפרצה, אז קוראים בעם ישראל דברים, אנחנו רוצים מהר מהר, נו כבר, שכולם יניחו תפילים מציצית, נו כבר, חכו, יש פה תהליכים שהם עוד לא בודקים איזה מפלגה הצבעת בקלפי, אם זה הפרמטר שלפי אתה בודק מה המצב של עם ישראל, וזה לא. יש פה תהליכים מאוד מאוד פנימיים שאסור להאיץ את הקצב, גם אצלכם אסור להאיץ את הקצב, וגם אצל עם ישראל. קוראים פה דברים מאוד מאוד גדולים, בואו רואים את זה. זה מאוד שקוף, אבל מאוד רואים את זה, קוראים דברים, ולא כדאי עכשיו מהר לקטוף את ההישגים ולסמן ב-X'ים כמה חבר'ה. ראיתי כבר עם הכיפה על הראש, בעזרת השם, תנועות גדולות כאלה, אבל יש הערה, הערה זה גילוי, קורה משהו שהוא למעלה מהאותיות המחשביות. יש דברים מופשטים, ויש איך אני כבר קורא לזה בשם, איך אני מסביר לעצמי, מה? ויש איזו התנגשות בין שתי היסודות האלה. ההערה של למעלה מן האותיות המחשביות דוחקת את האותיות ומטשטשת אותן. כי שוב, כי אתה מרגיש שכל ההסברים שנתת לעצמך, או זה לא רק אותיות, זה מה שאתה עושה. יש למה אתה עושה ואת מה שאתה עושה. ותמיד יש איזה רצון ליותר ממה שאני עושה, ויותר ממה שאני מדבר. באמת אנחנו, הנשמה. הנשמה, כמה שאתה מבין, היא תמיד תהיה הרבה מעבר. לכן היא דוחקת, דוחקת זה כמו לצרור, דוחקת זה מעיקה, דחק, סטרס. היא מטשטשת, זאת אומרת, היא מפריעה לך, זה טוב להבין את עצמך. היא לא נותנת לך להבין את עצמך יותר מדי טוב, זה טוב. למה זה טוב? כי זה לא מתחיל במילים, זה מתחיל בלב, זה מתחיל עמוק עמוק בלב. ואם המילים יהיו יותר מדי ברורות, הסימן שאתה מבין את עצמך ברובד חיצוני קצת מדי, שאתה התנתקת מה. זה מצוין שיש בך דברים שאתה לא כל כך יודע להסביר. זה רק אומר שאתה אדם עשיר מאוד, יונק ממקומות, אז אתה לא כל כך יודע להסביר. לפעמים אני לא יודע להסביר כי אני סתם חסר מודעות, נכון. לפעמים זה מעיד על ראש הפנימי. הרבה פעמים ראיתי שילדים שמתחילים לדבר בגיל מאוד מאוד מאוחר, לפעמים, בסוף הם, לא יודעת שוב, לא עשיתי מחקר מדעי על זה, הגשתי כמה פעמים, שלפעמים הם אנשים עמוקים מאוד, עמוקים מאוד. יכולים לדבר ילדים מוקדם והם גם עמוקים, אבל לפעמים יש מישהו עמוק, אז לוקח לו זמן, יש גם תלמידי חכמים כאלה, עד שרבי עקיבא נהיה תלמיד חכם לקח לו זמן, זה לא בגלל שהוא, בסוף התברר שלא בגלל שחסר לו משהו. יש תהליכים, יש כאלה שהתהליכים שלהם קצרים, ויש כאלה שהתהליכים דווקא לפעמים עומק יותר גדול ואושר יותר גדול, אז אתה פחות מהר מסביר לעצמך כל מיני דברים, ואתה מתמודד עם כל מיני קשיים, ולא יודע להסביר את עצמך, ולא יודע לכתוב יומן, ולא. לפעמים זה בגלל שההערה של מה למה אותיות דוחקת. ומכל מקום, מוכרחים האותיות להיות משתפים מההערה העליונה. אתה לא יכול להישאר רק בעולם הנסתר הפנימי שלך, מחשבות מאוד גבוהות ותשוקות ורצונות, אם אתה לא תדע להלביש את זה בשם, אז זה לא יגיע, בסוף לא יגיע לשום מקום. אז אלא שהקרבה המצרנית ביותר מביאה את התוכן להתנהל התנגשות. זה שאתה רוצה גם וגם, אתה חייב גם וגם, מצרנית זה כמו גבולית, אז זה מפריע אחד לשני. ההערה של למעלה מאותיות המחשביות דוחקת האותיות, והאותיות דוחקת הדוחקות, ככה יהיה כתוב בהמשך. ההערה סובלת בהגבלתה על ידי האותיות, נגד הטבע המתרחב שלה, והאותיות סובלים דוחק של התפשטות נגטיבה. כי ההערה רוצה להיות אינסופית, ולא עכשיו תכניס אותי, אתה חולם אידיאל, בסוף אתה צריך, אז מה? אתה רוצה מאוד לעשות טוב בעם ישראל, בסוף, אז איך אני עושה טוב בעם ישראל? אתה לא חושב איך, אתה פתוח להכל, ואז אומרים, נו בסדר, אתה כבר מתבגר, ואתה צריך כבר להחליט, אתה לא יכול לצאת לדרך, ואז אתה מרגיש, רגע, אבל אני נלחם במסלול הזה, במסלול הזה מבטא רק בחלקי, את מה שאני רוצה הרבה יותר, ואם אתה רוצה רק הרבה יותר, ואתה אומר, רגע, אבל צריך, אז זה כאילו תוקע, זה צורר את שני הכיוונים. היא סובלת, ההערה סובלת בהגבלתה, היא רוצה אינסוף, והאותיות סובלות כי הן רוצות להגדיר, לממש, להגשים. נכון, יש צער גדול, זה מסובך. ועל ידי צער גדול וחמים רבים וברוב תפארת וגודל אמת, זה מילים שכנראה יש מה לדייק בהם, מתאחים אלה שני היסודות. מה זה מתאחים? לאחות זה לחבר. אבל אתם יודעים מה השורש, נכון? דיברנו, הזכרנו את הפסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה, חזרנו לזה אברהם אבינו, למה נקרא שמו אחות? שהוא איחה את כל העולם כולו, לאחות זה משורש של אחווה. כל המסכת הזו עסוקה באחווה. זה אחווה, לא שואלים אותך, לא שואלים אותך מי האח שלך, נכון? אתה בוחר חברים, משפחה לא בוחרים. אתה לא בוחר, אלוקים בוחר. אלוקים בחר אחת המשפחה הכי מדויקת שבעולם. אחי, אתה יכול לטעות בחברים שלך, יכול להיות, יכול להיות. אצל משפחה אין טעויות. יש לך קושיות, אז יש קושיות. מסכת יבמות לא עסוקה בשאלה אם האחים היו נחמדים אחד לשני, או התאימו, הם הבינו למה הם שניהם אחים או לא. אנחנו אחים, וגם ההערה, זה דוגמה מה שכתוב פה, זה דוגמה של שתי כוחות חיים שהם צריכים להיות כל אחד בנפרד, הם צריכים גם להיות ביחד. אבל הם צריכים להיות בכל נפרד, והם צריכים להיות ביחד, הם צריכים להיות בנפרד. אז מה קורה על ידי צער גדול? זה תהליך. צער גדול בתוכנו, רחמים רבים אלוקיים, זה הערות מאוד עניינות תפארת, זה מפגש עם התורה. אז יש תהליך של איחוי, ואיחוי זה, זה רואים את הקרע, נכון? מתקנים את זה, וזה לא נהיה כמו חדש. מזהים את הבעיה. מתאחים שני היסודות. מה היסודות? הערה רוחנית עליונה שאינה סובלת גבולים, ויש לי אותה עמוק בלב, יש איזה מפגש עם, בגעגועים שלי למשהו למעלה מכל המילים שאני אגיד אי פעם, ויחד איחוי עם אותיות דורשות הגבלה וברור מצומצם, האיחוד של שני אלה בונה עולם קבוע. ורחל ולאה, לשם זה צועד, כן? ברור שהכל צועד לשם. שנחיות צרות בונות שתיהם את בית ישראל בכוחו של יעקב. טוב, יש פה עוד כל מיני מילים שאני לא יודע מה אני אספיק בה פעם הזאת לברר. אבל רחל ולאה הם שתי אחיות צרות, שתי רחל ולאה, אלוקים סידר את בית ישראל, כן? אלוקים קבע שיש ליעקב שתי נשים. זה לא תאונת עבודה, לא לבן הארמי החליט שיעקב יתחתן עם לאה. איך זה קרה בפועל? הקדוש ברוך הוא משתמש גם בין מנוולים במזימות של תחכנים כדי לקדם את המחשבה האלוקית, כדי לקדם את הישועה. הקדוש ברוך הוא משתמש בהכל. אז השתמשנו בלבן, לבן חושב שהוא הצליח, אז הוא חושב שהוא הצליח. כמו מבט לאחורה, אתה יודע שזה התוכנית האלוקית, תוכנית האלוקית שיעקב יתחתן עם רחל, אם לא, רק לא יש סיכוי שבעולם שיעקב יתחתן עם שתי אחיות. למרות שלא ניתנה תורה, יעקב שומע את כל התורה כולה. אז הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו כזה, שהוא קודם יתחתן עם לאה, ואז הוא יקום בבוקר ויגיד לו, אותה רציתי, רציתי את רחל, הוא כבר לא יכול לעזוב את לאה, בגלל כל מיני סיבוכים, ואז נוצר איזה, אז שתי האחיות האלה, הן לא סתם שתי בנות, זה האימהות שלנו, מה זה האימהות שלנו? יעקב בונה את האומה, יעקב ממנו צומח עם עולם, צומח את ישראל, עם זו יצרתי לי, תלתי ספרו, אנחנו ישראל, שריתם אנשים ונשים מתוכה, והאור הגדול העליון הזה שתמון בתוך נשמתו של ישראל הוא לא יכול להופיע לעולם רק דרך נתיב אחד. חייב שיהיו שם אמת כל כך עליונה שחייב שיהיו פה, חייבים להיות שם שני נתיבים. חייבים שני נתיבים שצריך לתת לכל אחד את המקום שלהם. לא כתוב בראי סמך, בוא תמצא כבר, נכון? הרב לא רוצה שזה יקרה מהר מדי. ואין סמך בית קורה בכל אחד, תלוי, לפעמים בצורה מאוד סדורה, אצל אנשים עליונים בצורה מאוד גדולה, אבל איך אני מוצא את האיזונים הנכונים בין הכמיהה הפנימית שלי, יש כאלה שמרגישים אותה יותר, יש כאלה שמרגישים אותה בכלל לפעמים, לבין הרצון שבסוף יאללה להחליט כבר איך מורידים את זה לשטח, ואיך מקדמים את זה דווקא כך ולא אחרת, אין פה פתרון, נכון? צער גדול וברחמים גדולים וברוב תפארת וגודל אמת, יש פה ארבע יסודות ש... רק ככה מתאחים שני היסודות האלה. כי אפשר לוותר חס וחלילה בלי זה. אפשר לוותר על החלומות הגדולים. ולהגיד, טוב, נשאר בתכלס. וזה טרגה. זה אסון, זה כאב גדול. זה לתלוש אותך מהשורשים שלך. ואפשר להישאר בשורשים ולא לצמוח הלאה. אפשר להגיד, אני עסוק בחלומות, ומהחלומות האלה לא יצא כלום. מין איש כזה תלוש, או חסר כל יכולת להביא ברכה לעולם. איך זה אומנות, זה אומנות. שהיא לא באה, היא לא צריכה לבוא בקלות, זה שזה צער גדול, זה לא בא לדכא, זה חבלי לידה, זה לא אכזבה ותסכול, מה הכאב, אם אנחנו חווים פה כאב, בישיבה קורה הרבה, באים נפגשים עם הצער הגדול הזה, זה צער שמוליד אותנו, זה צער שבונה בנו הערה רוחנית, עולם קבוע, או יש כאלה ש... כמו אבן קלע, עפים ממקום למקום, ופעם פה ופעם שם, ומתוסכלים על זה, מתוסכלים על זה, בוכים על זה, בוכים על זה. אז זה חייב להיות ככה, כי יש פה איזו יצירה, כי יש פה שתי אחיות שהן צריכות להיות שתי אחיות. הן נועדו להיות שתי אחיות. יש תפקיד מאוד מוגדר, אנחנו יכולים ללמוד לימודים אין סוף על שתי אחיות האלה, אבל בואו נעבור לפסקה קופסה מרגים, שם הרב נכנס קצת יותר לרחל ולאה. בדוגמה אחרת. דומה מאוד, הדברים מאוד מאוד דומים, כי הכל מתייחס לרחל ולאה. אנחנו בסוף מדברים על רחל ולאה, אבל איך זה משליך על החיים? זה פרט בהלכות איבום שמבטא את איך עם ישראל נוצר. מה קיים היום בעם ישראל? מה הוויכוחים שיש היום בחברה הישראלית? ויכוחים דתיים, ויכוחים אמוניים, ויכוחים פוליטיים, ויכוחים ביטחוניים, ויכוחים משפטיים, ויכוחים... זה לא סתם ויכוחים, זה הכל יונק משתי החיות האלה. זה הכל תוצר של הפסוק הזה, אישה לאחותה לקח מצרור. ולמה זה קפקא, ולמה זה לא נפטר מהר מדי, ואיך באמת נרומם את זה, איך באמת נגדל את זה. זה לא איזה סיפור עתיק, זה סיפור עתיק, אבל הוא חי וקיים עכשיו. אז רב טוב, זה מקומות מאוד גדולים, מאוד עמוקים, אז בסוף מגיע אלינו, ישנם צדיקים שהם נגלים לבד. מה הכוונה נגלים לבד? הם אנשי ש"ס ופוסקים, הם עסוקים בנגלה. צדיקים, צדיקים אמיתיים, תלמידי חכמים כאלה, זה מה שמחיה אותם, זה מה שמעניין אותם. זה כבר מסופר על שייח הקדוש. לא על הרבה תלמידי חכמים קוראים קדוש, אבל השייח כולם קוראים על שייח הקדוש. שהוא היה מגיע לשיעורים של הארי ונרדם. הוא היה איתו ביחד בצפת. עד שהרי אמר לו, זה לא שיעור, אתה שיעור שנשמעתך זה פשט. טוב, להגיד על האנשי רגדות זה פשט, זה קצת מאוד לא פשוט. כי בשביל הרמה שלי זה מאוד מאוד ניסטר, אבל יחסית לשם. הוא אומר, זה השליחות שלך, לא המשיכה. אתה לא נרדם כי אתה עייף. הוא לא היה נרדם כשהוא לא מגמרה. יש פה משהו שחס מסלול אחר. ישנם צדיקים שהם נגלים לבד. שוב, אני לא יודע מה דוגמה זה על שיעור כזה. אבל הסיפור הזה זה סיפור שסיפור אותו הרבה, אולי הוא נכון גם. ישנם צדיקים שהם נגלים לבד, רק שהם יונקים מאור הנסתר דרך צינור מיוחד לדת ואמונה. בטח שהם יונקים מאור הנסתר, זאת אומרת בטח שהם יונקים מהנשמה שלהם, אבל בפועל זה מה שמעיף אותם, זה מה שמרים אותם, זה מה שמחיה אותם, זה מה שמקדש אותם, זה מה שמדליק אותם, זה מה שמקרב אותם לאלוקים. נגלה, נגלה, נגלה. אבל יש צינור נסתר, הם לא באמת רק אנשי נגלה, הם לא אנשים טכניים. הם מלאי יראת שמיים, אבל זה צינור שנסתר. יש אור נסתר ואור נגלה, כן? יש להיפגש עם השם דרך הנגלה ודרך ניסתר, לימודי אמונה, מה שאנחנו אומרים בשפה שלנו, בסדר? זה מתעמק יותר ויותר. אז הם נגלים לבד. מאיפה מגיע אליהם המורות הפנימיים? יש להם איזה סייעתא דשמיא. והוא מופיע אור, הצינור הזה, על כל דרכיהם. הם לא סתם יודעים להגיד הרבה גמרות, הם חיים את הגמרות, הם נושמים, הם דבקים דבר השם. וישנם צדיקים נסתרים. מה הם צדיקים נסתרים? זה צדיקים שעסוקים בעולמות נסתרים. יכול להיות שגם אף אחד לא יודע שהם צדיקים, יכול להיות שהם כן יודעים שהם צדיקים, זה לא משנה. העולמות שהם עסוקים בהם, בית המדרש שלהם, ההגות הפנימית שלהם, היא עולמות נסתרים, נסתרים שהם... אולי לפני האותיות בכלל, אולי. שרק דרך בקיע רוחני הם משפיעים על העולם הגלוי שלהם, או לפעמים גם של אחרים. אני לא יודע מה זה צינור, מה זה בקיע, זה משלים כאלה, נכון? בקיע זה כמו איזה חור בסלע שדרכו... הם לא עסוקים, איך הם משפיעים על הריאליה, איך הם משפיעים על המציאות, הם לא, צדיקים נגלים זה צדיקים שמאוד מכירים את מה שקורה פה, הם מאוד משתמשים בהיגיון האנושי הרגיל, אבל הצדיקים הנסתרים הם חיים בגובה של מיליוני קילומטר, והם חיים נצח, והם חיים, בסופו של דבר הם משפיעים, הם משפיעים גם על העולם, ודאי, הם אנשי הלכה, אין צדיק שהוא עם הארץ, לא שייך. אין בור ירחת ולא מארץ חסיד, אבל איך הם פוגשים את התורה ואיך הם לומדים את הגמרא, והם שייכים, ואני חושב שגם בדור שלנו אפשר לזהות, גם אתם יכולים לזהות כאלה צדיקים שנראים יותר נגלים ועד צדיקים נסתרים. וישנם, זה מדרגה, יש הרבה שהם לא צדיקים, אנחנו מתחילים מסף מאוד עליון שצדיקים כאלה וצדיקים כאלה, יש מדרגה יותר גבוהה אומר הרב, ויש אמנם צדיקים שלמים כפולים ברוחם שהם מאותרים בשני הכתרים, הנגלה והנסתר. יש צדיקים כאלה שהם צדיקים ענקיים גם בנגלה וגם בניסתר. הם גם תלמידי חכמים גדולים גם בנגלה וגם בניסתר, וגם העולם הנסתר והעולם הנגלה שהם עולמות עשירים, עשירים, עשירים. הם חיים גם את זה וגם את זה, צדיקים כפולים. ובהם ישנם גם כן מדרגות. בקומה הזאת יש, זה מדרגות עילאיות, עילאיות, אבל בשביל להבין את ה... סוגיה, אנחנו קצת נוגעים בהם. יש שהכתרים האלו קצת סותרים זה את זה, מקטרגים זה את זה, אז איך יש שני כתרים, בכוח הגדול של אור קודשם, מצילים שלום ביניהם. יש איזה צד בי שהוא מאוד נגלה, וצד בי שהוא מאוד נסתר, ואני מצליח ליצור איזונים ביניהם, איך לא? יש בי ויכוחים כאלה, הלוואי. יש מדרגה יותר גבוהה. יש שהכתרים מושלמים בחיבור הגון. שהם גם כאלה וגם, והכל בשלמות, עד שאין שם שום קטגוריה, שום מריבה, והשלום העצמי הוא מנת חלקם והם שתים בים וביבשה, בארץ ובשמיים. ים ויבשה, ארץ ושמיים זה משל, נכון? ים זה החוכמה הפנימית ויבשה זה משהו גלוי שאנחנו יכולים לעמוד עליו. ארץ זה ארצי, זה תורה נגלית, ושמיים זה בכל שמלוא שאיפתם, יש פה מילה חדשה, המרחביית. הוא לא רצה לברר על האות, לוותר על האותיות של הקדוש ברוך הוא כנראה. אז הוא מוסיף, אז זה מדרגות עוד יותר גבוהות, הכל פה מדרגות ענקיות כאלה. נזכות לדעת קצת תירה בניגלה, זה כבר ענק. וישנם הרב צודק מוכפלים, היו צדיקים כפולים וצדיקים מוכפלים. ובכלל, ישנם צדיקים מוכפלים העולים על כל אלה, שכבר ייחדו את הכתרים עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור. צדיקים הכפולים הם מחברים את העולמות, הם גם וגם, מדרגות שונות. יש צדיקים, זה באמת עולמות שמי אני הגמד שבכלל, אבל אני קורא, כך הרב כתב פה, רוצה להבין את הפסוק. הם איחדו את הכתרים עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור, הם לא מחברים את רחל ולאה, או את הנגלה ואת הנסתר, למה הם לא מחברים? כי הפירוד הזה הוא כבר, זה רק ברמות נמוכות יותר, אז זה נראה לך שני דברים. אצלם כל סוגיה בבבא קמא וכל סוגיה ביבמות היא בדיוק סוגיה אמונית, פנימית. הם לא מנסים למצוא, ללמד את הסוגיה טוב, ואחרי זה ננסה להבין את המשמעות הרוחנית. זה הכל אחד, זה הכל אחד. אין חיבור. בשביל לחבר אתה צריך לזהות אותם בתור שני דברים נפרדים ולחשוב איך לחבר ביניהם. אבל הם בכלל לא שמה. הנגלה והנסתר נעשה דבר אחד ממש. זה באמת עליונים מאוד, עליונים מאוד. הם אינם פוגמים בנסיעת שתי החיות. עמד יתגל ועמד יתקסי, רחל ולאה. שרחל ולאה הרב כותב פה, ואתם בטח שמעתם על זה מכם, זה ביטוי לשני נתיבים עליונים בעבודת השם. הביטויים עמד יתגל ועמד יתקסי. שצריך ללמוד הרבה על רחל ולאה. זה הסוגיה שחורזת את כל התנ"ך ואת כל חז"ל ואת כל הראשונים ואת כל האחרונים. איך זה מתבטא? אבל אפשר לתרגם את זה לעברית פשוטה, נכון? עולם הנגלה ועולם הנסתר, כביכול רחל מייצגת את הקדוש ברוך הוא המופיע פה בתוך החיים, ולאה מייצגת, מלמדת אותנו, מפגישה אותו עם הקדוש ברוך הוא שהוא מעל החיים. רחל מלמד אותה, אם נגיד זה ברמת הסיסמה, וזה חבל להגיד ברמת הסיסמה, אני אנסה רק להסביר את הפשט הכי שטחי בסוגיה פה, רחל היא משיח בן יוסף, רחל זה הקדושה שבטבע, והקדושה שבחיים, והקדושה שבהיגיון שלנו, במוסר שלנו, בתרבות שלנו, באנושיות שלנו, בהווה. צדיקים של הווה, עמודים של הווה, מעמידה את את הופעת של השם עכשיו פה בחיים, ולאה אחראית על העולם שהוא מכוסה, שהוא נסתר, אפילו יעקב ראה את לאה ולא ראה אותה. למה יעקב רואה את לאה ולא יודע את אשתו? זה גזרה אלוקית, יעקב הוא נביא עליון. הוא לא מזהה, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לזהות. כי יש פה משהו שהוא מתגלה בהמשך, בעתיד לבוא, באחרית הימים. אנחנו צופים, נושאים עינינו לעולמות, בניה של לאה, מנסים להוביל אותו, צדיקים מסתרים כאלה. הם כבר עכשיו חיים בתוך ההווה, איזה מין, איך מחברים את ההווה לעוד ימים רחוקים, רחוקים, רחוקים. יש להם עין ארוכה וסבלנות אינסופית ואמונה מוחלטת וידיעה שהעולם הזה יש עוד לעשות עוד דרך ארוכה, 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 ארוכה. אז זה בכלל, זה שתי החיות. זאת אומרת, המשל שלא להתחתן עם שתי החיות, הוא לא משל, הוא איסור ממשי, אבל הוא ודאי מתכתב עם משמעויות של לא להרבב עולמות מוכנים, נכון? לא, לזה הרב מתכוון פה בקופסא מרגים. לזה הרב גם מתכוון בפסקה ראי סמך ב', נכון? הוא דיבר על הערה שלמעלה, והערה שבתוך האותיות, ואחרי זה הוא קורא לזה רחל ולאה, שהחיות צרות, נכון? גם פה הוא קורא לזה בסמך ח', שני סוגים של אהבות, וגם בקוף סמך ג', זה שלוש משלים, שאולי הם לא שלושה משלים, אולי הם שלושתם יונקים מקור אחד. מין דברים שבעולם הזה אסור להרבב אותם. זה דברים גדולים ואדירים וקדושים, אבל אסור, צריך לתת מקום לכל אחד. אז קוראים לזה רחל ולאה, במשל שלו, בסדר? ואסור להרבב אותם. להרבב אותם זה ערווה, זה קטסטרופה. זה הורס ואת כל הכוחות הדין והעזה מתפרצים מטומאה. אבל אנחנו זוכרים שזה לא כמו שאר העריות, נכון? זה לא כמו שאר, נולדנו מתוך זה, נולדנו מתוך אישה לאחותה לא תיקח יצרו. יש איזו אישה ואחותה שנקוחו לצרוב, ולא היה פשוט שם. לא צריך להיות פשוט. ואנחנו זוכרים גם שבעתיד זה יתבטל. מה הכוונה להתבטל? לא התורה תשתנה. זה הערבה היחידה שיש לה פג תוקף, שהיא מותנית במשהו, שאם אחת האחיות תמות, פעם אחת האחיות תמות, נכון? זה לא משהו צריך לרוץ להתחתן עם אחותה. אבל עקרונית זה הערבה היחידה שהיא זמנית, זמנית. ולכן תוספות שאל, תוספות עוניק, לפחות אנחנו רואים אותו ככה. זאת אומרת, רגע, זה בכלל לא קשור אחות אישה, מה פתאום זה מבטל את הייבום? אולי גם נדעת לבטל את הייבום, אז מה התירוץ שלו? התירוץ שלו שיש פער גדול בין אחות אישה לבין נידה, כי נידה זה על כל העולם, אבל יכול להיות שהתירוץ שלו ממשיך לזהות שבאמת ערבת אחות אישה היא לא כמו שאר הדברים. זה לא כמו קרובים ואישה שאסור להם אף פעם להתנגש. אנחנו עוד לא סיימנו את הפסקה סמכת, וכנראה שגם לא נספיק לסיים את זה עכשיו. אבל יש פה איזה זרימה, איזה משהו שאם תערבב את זה עכשיו זה קטסטרופה. אם לא תציב גבולים, אז אתה מרסק את עצמך לעולמות הכי 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 אכזרים שיש. אבל אם בונים את זה נכון, אז יש פה איזה עולם אחר שמחכה לפגישה שלנו איתו. אז נחכה, נמשיך בשבוע הבא, אם תשמרו את הדפים.